שלום שלום, ערב טוב. אנחנו בפרשת בעלותך. כמו שאמרנו, שלושה חלקים בפרשה. החלק הראשון זה העולם הקדמון, החלק השני ויהי בנשוא אהרון, החלק השלישי זה העולם החדש. אתם זוכרות את ההקדמה של המציב? שהוא שאל למה זה נקרא חומש הפקודים? אז שם הוא אומר בעצם את הפקודה הזאת, ששני הפקודים הללו שהם כל כך שונים, הם בעצם פה משתנים. כאילו ממידת תפארת עוברים למידת מלכות. זאת אומרת, מהנהגה של מעל הטבע, אנחנו עוברים להנהגה של בתוך הטבע, שהיא כבר קשורה יותר לעניינה של ארץ ישראל. אז ניגע ממש בנקודה אחת מתחילת הפרשה, ואחרי זה נעבור לחצי השני, שהוא בעצם החידוש. הפרשה נקראת בעלותך, נכון? נכון. כבר אמרנו כמה פעמים ששם של פרשה אמור להיות איזשהו כאילו כותרת, או משהו שמסמן לנו על העניינה של הפרשה. אנחנו רואים שם עוד מעט נצטרך להבין יותר טוב את הנקודה. פתאום כאילו משום מקום אנחנו מדברים על ציווי לאהרון להטיב את המנורה, ממש מתאים לספר ויקרא, נכון? מה זה בעלותך את הנרות? למה לא בהדליקך את הנרות? אז רש"י אומר רש"י קודם כל על העניין בכלל של המנורה, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו. כשלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומתיז את הנרות. נסכם רגע, אהרון התבאס שהוא לא נמצא בחנוכת המשכן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אתה מתיז את הנרות. מה עם קורבן תמיד שהוא מקריב כל יום? מה עם כל הקורבנות שהכהנים מקריבים? למה דווקא המנורה? יותר מזה, רמב"ן מביא עוד פירוש. הרמב"ן אומר ככה, וכן במדרש רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא. אל תתבאס שהנשיאים יקריבו קורבנות ואתה לא. לגדולה מזאת אתה מוכן. מה? הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים, הם נוהגים. אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה. בכל הברכות שנתתי לך, לברך את בניי, אינם בטלים לעולם. אומר הרמב"ן, סליחה, לא הבנתי. הרי מה אומר לו? הקורבנות בטלים עוד מעט, המנורה לא תתבטל לעולם. אומר הרמב"ן, סליחה, והנה דבר ידוע, שכשאין בית מקדש קיים, והקורבנות בטלים, אף הנרות בטלות. מה? לא הבנתי, מתי זה לעולם קיים? זה לא קיים לעולם. אומר הרמב"ן, אבל לא רמזו אלא לנרות של חנוכת חשמונאי, שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותן. איך הגעת לנרות החנוכיה פתאום? מה את אומרת? הרי באמת כשאין מקדש גם אין מנורה, נכון? אז מה זה לגדולה? אל תדאג, הקורבנות זה משהו זמני. המנורה זה הדבר האמיתי. כנראה שהחנוכיה מכאן באמת ראייה, מה שאמרנו בחנוכה זוכרות, נכון? זוכרות למה מדליקים נרות בחנוכה? ולמה כשאין פרסום מס עדיין אפשר לברך על החנוכיה? יפה, כי בעצם מה שקורה בבית המקדש ממשיך גם כשאין בית מקדש. זה מה שאומר פה רמב"ן. ממשיך גם כשאין בית מקדש. בהמשך אומר רש"י, מה זה בעלותך? זה דבר ידוע. אומר רש"י שני תירושים. נקריא לכם. על שם שעליו עולה, כתוב בהדלקתן, לשון עלייה. שצ... צריך להדליק עד שתהיה שלבת עולה מאליה. זה פירוש אחד. ועוד דרשו רבותינו מכאן, שמעלה הייתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומיטיב. זאת אומרת, מה זה בעלותך? שני פירושים. פירוש אחד, שלא צריכים רק להדליק את המנורה, אלא שהשלבת תעלה מאליה. ליצור מצב שהשלבת היא כבר שואבת בעצמה מהשמן. נכון? זה פירוש אחד ברש"י. בפירוש שני ברש"י, שהייתה מעלה שהכהן עומד, מטפס ומטיב את הנרות. ונשאל שאלה. נניח שיש בתים שבהם מזמינים איזה נגר או מישהו כדי להכין מדף עבור נרות שבת. נכון? יש בבתים שלכם יש מדף כזה? יש. או שולחן, או איזשהו כאילו שידה או משהו כזה. מצוין. בואו נתאר, אני אתאר סיטואציה שנייה. מגיע נגר, עושה מדף להדלקת נרות. מגיע אמא, אומרת, מה זה? הבוידם הזה? הוא אומר, זה לא בוידם, זה מדף. זה הדלקת נרות. אומרת, ואיך אתה חושב שאני הולכת להגיע לשם? אז הוא אומר לה, אין בעיה, ניתן לך גם סולם. תקחי סולם, תעלי למדף ותליקי את הנרות. מה תגיד אמא? תעלה אתה על סולמות, נכון? מה זה קשור סולם? מי שעושה מדף, עושה אותו בגובה המותניים, בוא נאמר, אם אנחנו עפים עד גובה הכתפיים, כדי שיהיה אפשר איכשהו לתפעל את זה, נכון? למה המנורה צריכה להיות על מדרגה שהכהן עומד עליה ומטיב את הנרות? תעשה אותה קצת יותר נמוכה, הרי זה לא משנה, בכל מקרה היא לא באה כדי להעיר. מה הבעיה שזה יהיה פשוט? מה זה אומר אבל? אז כנראה שני דברים. א', הוא צריך להטיב את הנרות עד שהשלבת עולה מאליה, זה אומר שחלק מההדלקה של המנורה זה לא שאתה עכשיו עומד מול זה עכשיו 4 שעות, כאילו, עומד עם לפיד. אלא אתה צריך ליצור מצב שמשהו פה עולה מאליה, וב', כדי שזה יקרה, אתה צריך לטפס. אם אתה רוצה שהלהבה תעלה, אתה צריך גם כן לעלות. הכהן צריך להיות בתנוחה נפשית של אני מעפיל לשם. זה לא בגובה העיניים שלי. זה, אני צריך לראות את זה מגובה ולטפס כדי להגיע למקום שאני יכול לגרום ללהבה לעלות מאליה. זה אומר שבעלותך זה לא פועל. זה כמעט כמו תואר. נכון? כאילו, יש איזה עניין, כאילו שהאדם עולה, אז אתה גם יכול גם להעלות. אתם זוכרות איפה זה כתוב בעניה? שאדם צריך להיות מואר ומאיר באור השם עליו ועל הוויה כולה. תחליט האדם להיות מואר ומאיר באור השם. למדנו את זה, נכון? מוכר, מצוין. אז זה מוכר מכאן, כמובן. למדנו את זה. איפה זה היה, אני גם כמסי זכר. אבל באיזה הקשר זה היה? שככל שהאדם יותר מואר, הוא כך יותר יכול גם להעיר. אני לא זוכר איפה זה. אולי בתוכך. טוב, תכף אשוב, אוקיי. בסדר, בכל אופן, אז בעלותך זה כשאתה עולה, כאילו אתה גם יכול להעלות. אם אתה לא עולה, אתה לא יכול להעלות. ויסקן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. פסוק קצת מיותר, נכון? בינינו בשקט. אז הם לא איתנו. מחפשים את המטמון, בסדר, הבנתי. פסוק ג' אומר ככה, ויסקן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. בואו שלכם ספור מילים רגע. ויסקן אהרון 3 מילים, אל מול פני המנורה כבר 7. העלה נורותיה 9 מילים, כאשר ציווה השם את משה, 14 מילים, במקום להגיד ויעש כן. נכון? אז בדיוק רשי אומר, גם כאיזשהו חידוש, ויעש כן אהרון ספרי אומר, זה גדולה של אחר, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. באמת? בדיוק. כאילו, בשאר הדברים הוא כן שינה? לא הבנתי, כאילו. כשהשם אמר למשה להגיד לאהרון משהו, אז הוא היה משנה? כאילו, זה הדיבור, כאילו? אז הוא אמור לשנות? בדיוק. לא, אבל פה זה כאילו מדגיש לך. אל מול, זה כאילו התיאור, זה כמו שאתה חוזר על מה שנאמר, כאילו בתור פידבק הזה. ולהודיע שבחו של אהרון שלא שינה. אז זה הולך איתכם הביתה, ורמז אפשר לעניין בשפת אמת, הוא מדבר על זה. אבל זה אחרי שאתם חושבות, לא לפני. מה? את מה? את המואר ומאיר? לבת עמי יש פטנט, כותבת את המילים האלה וזה אומר לה איפה זה, נכון? האהוב. הכל מה? אני לא זוכר. אנחנו נמצא את זה, זאת השם. בכל אופן, אז זה שאהרון לא שינה זה כאילו חידוש, זה שבחו של אהרון שלא שינה. אתם צריכות לחשוב שלא משול, כמובן הורים, דודים, וגם אפשר להן בשפת אמת. אנחנו ההמשך של הפרשה זה גם ענפת הלוויים, זה חינוך לזה, זה הלוויים, זאת אומרת ההכשרה שלהם לקראת העבודה. כן, פשוט מניפים אותם. מניפים זה כמו ארבעת, זה לא כאילו תנופה, הכוונה, זורקים אותם. מרימים. זה סיפור, כאילו מדובר על אלפים. כן. מה זה אומר אבל שמניפים את הלווים? את מה עוד מאוד מניפים, זוכות?
את העומר,
נכון. גם יש ביקורים שצריכים להניף אותם. מה זה אומר שאת הלווים צריכים להניף? זה כבר חידוש. בפשט, זה כמו הקדש. כאילו, משהו מרים אותם. אמורים כאילו להקדיש אותם. אגב, למה נטלה נקראת נטלה? נטילת ידיים. כן, אבל למה נטילת ידיים? נטילת ידיים. נטילה זה הרמה. נכון, נטילה זה הרמה, הרמת הידיים, נשיאת הידיים, עשו ידיכם קודש. אז הענפת הלוויים, זאת אומרת, הבנה פשוטה, זה מעשה שהוא כמו קורבן, זאת אומרת, הם עכשיו כרגע הקדש. לכן אין להם נחלה, לכן אין להם דברים אחרים, לכן הם אסורים לדברים שמותר לשאר האנשים. זאת אומרת, יש גם ניסוח פה, והקרבתה את הלווים, זה לא סתם ישמע כמו קורבן. כאילו, יש בו משהו שהוא, הלווי מרגיש, אמור להרגיש שהוא כלי קודש. בכל אופן, זה השלב הבא, ויש גם את ההחלפה של הבכורות עם הלווים, והפדיון של הבכורות. אולי נראה את פסוק אחד, כדי לסכם את השלב הזה, אחרי שיש ציווי להחליף את הלווים, עם הבכורות, אז פסוק יוטט של פרק ח', שימו לב שנייה אחת לפסוק יוטט. ויתנה את הלווים, נתונים לאהרון ובניו, מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל, באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. האם יש מילה מנחה? מה זה? למה? למה צריך לחזור ככה בפעמים? אז רש"י אומר 5 פעמים, גם רש"י אומר 3 פעמים, הכוונה זה להודיע שיש זה כנגד חמישה חומשי תורה. אבל למה זה חוזר כל כך הרבה על עצמו? אלא מה? טוב מאוד. הלוויים הם משועבדים לבני ישראל. לא רק של נציגים, אלא הם משועבדים לבני ישראל. זאת אומרת, הם עובדים, הם מתוך בני ישראל קודם כל, הם עובדים גם את עבודת בני ישראל. מכפרים על בני ישראל. זאת אומרת, הלוויים הם לא איזה דם כחול, כאילו. אלא הם כלי קודש, הם כלי שאמור, כאילו, כמו משפך כזה. הקדושה של עם ישראל נשפך לדרך הלוויים. הם אמורים להרגיש כל כולם לגמרי שהם מתוך בני ישראל, עד כדי כך שאין להם נחלה. הם אוכלים את האוכל של בני ישראל, את המעשר. כאילו אין להם שום דבר משל עצמם, הם לא איזה קליקה. כי אפשר היה באמת להגיע למקום כזה, שכאילו הלוויים זה שבט נבחר, ולכן מגיע להם יותר, והם חשים כאילו מורמים מעם. אומר התורה, זה בדיוק להפך. אתם כל כולכם, כל הזמן, אתם מטעם בני ישראל. אם בני ישראל איתכם, יש לכם את הערך, את הערך, את הכוח שלכם, אם לא, מה אתם מצפים? ויעש משה ואהרון, פסוקה, וכל עדת בני ישראל, ללוויים, ככל אשר ציווה השם את משה ללוויים, כנסו להם בני ישראל. ואז אהרון מניף אותם תנופה, כמו שאמרנו כבר, ואז מגיע הפרשייה הבאה על השנים של הלוויים, והגענו לעליית שלישי. אנחנו עדיין שוב בספר הראשון, כן? אנחנו עדיין בהנהגה של תפארת. ואז מגיע ענייני הפסח, כולל פסח שני. אני לא עכשיו אתקב על זה מידע, כי הזמן קצר. מדובר פה על פשוט המצאה עולמית. כאילו שאנשים שהיו תמיד לנפש ופספסו את הזמן, הם יכולים לשלוט בזמן. ממש מנהרת הזמן. זאת אומרת, עבר פסח, כבר עבר. ואז אומרים, אבל מה איתנו? איחרנו את הרכבת. דוגמה, כן, עוד מעט, אוטוטו, יהיה אפשר לנסוע ברכבת. זה מדהים. נכון, זה כמו מה שהייתה קטנה שכאילו רוצה לנסוע ברכבת, אז עוד מעט תוכלו לנסוע ברכבת כבר. ותתארי לך, יש רכבת ב-10 ו-2 דקות. עכשיו, את מגיעה בטרמפ וזה, רצה צומת קסם, איכשהו נכנסת וזה, דקה ל-10. רצה, 10. 10:20 שניות, 10:40 שניות, 10 ודקה. רצה, קונה כרטיס מהר, מגיעה לרכבת ב-10 ו-2 דקות ו-4 שניות. את רואה שהרכבת התחילה לזוז. יש אפשרות ללכת שם למודיעין, ליצור, תעצור את הרכבת? מה? עומדים שמה?
שעומדים בדלת, ואז הרכבת
רועשת. כן? מעכבים. נדיר. לא, אבל נניח שכבר הגעת ב-10:03, 10:04. רק שנייה, את צריכה להגיע לנהריה. זה לא קטע של פה או שם, זה טרמפ קטן. אז בעל המודיעין בוכה. ושמע, אתה יכול לשלוח לי רכבת, קטר? אפשר לקבל קטר, לנסוע לנהריה? איך מה, את נפלת על הראש? רכבת נסעה, מרצה ממני. פה מדובר, הרכבת עברה, ואנשים מבקשים קטר. ועוד, לא, רק זה, מקבלים קטר. עמדו וישמע, והקדוש ברוך הוא אומר, כן, אפשר פסח שני. בוא עכשיו נחיל קדושה חדשה, אפשר להכיר קורבן פסח, בייר בכלל. כפי שדיברנו קצת בזום, אתם בטח זוכרות, לא בזום, בזום זה היה? זה היה בסוף הזום, ממש ביום האחרון של הזום, שישי בעצם, זה היה. איך אני יודע? כי אנחנו כל שנה קונים מצות בשבילכם. מצע שמורה לפסח שני. זה עוד מחכה. נעשה פסח שלישי? טוב. כן, מה? יהודה לציבן? יהודה לתמוז?
גם לא.
גם לא. טוב, אב, גם לא. אלול בוגרות. בינגו, הגענו. בסדר גמור. בכל אופן, אז זה שיש פסח שני, זה כאילו הופך טיפה את, את היוצרות. הרי בהתחלה היה, יש פה השראת שכינה. והשראת השכינה זה מלמעלה למטה. והארון מצווה בעלותך את הנרות. אתה צריך להדליק את הנרות. זה לא שהאש, האור יורד מלמעלה למטה, אלא הוא עולה מלמטה למעלה. אתה עולה במדרגה, ואתה מטיב את הנרות. כל הפרשה בעצם עוסקת בעלייה שמלמעלה למטה. לכן היא גם נקראת בעלותך. גם במנורה, גם הלוויים שבני ישראל מניפים אותם. אני הייתי מצפה שהשם יגיד, בחרתי בהם. הם שלי. פה כאילו עם ישראל אומר, הם מטעמנו. בפסח שני זה ממש סיעסיים, זה ממש בעלותך. כאילו אתה יוצר, אתה מצליח לקדש זמן של חול לגמרי. להפוך אותו לחג, לקודש. אתה אוכל פה פסח, ואתה יוצא ידי חובה. אז כל זה, זה קשור לעלייה מלמטה למעלה. עכשיו, העלייה הזאת, בשלב הזה, היא כאלנו כאפס, לעומת תכף מה שנראה. גם בהמשך, יש את הציווי על פסח שני, ואז עליית רביעי, זה מעניין מאוד, כדאי ככה לחשוב רגע, זאת אומרת, לאור מה שאמרנו עכשיו, מה קורה בעליית רביעי. עוסקים שם בענן ששורה על המשכן, והתורה אומרת, בפסוק י"ז של פרק ט', ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן ניסו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחלו בני ישראל. אם לא הבן, נגיע עוד פסוק הבא. על פי השם ניסו בני ישראל, ועל פי השם יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. זאת אומרת, הענן זה לא ישות עצמאית מקרית, זה על פי השם. בפסוק הבא, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמעו בני ישראל את משמרת השם ולא יסרו. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו הענן שורה על המשכן, ימים רבים הוא כמובן שנים. שנים הם לא נוסעים. ויש פסוק אף, אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן. על פי השם יחנו, ועל פי השם יסרו. ייתכן שזה יהיה רק ימים מספר. לא ימים רבים. ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונסעו, או יומם ולילה, ונעלה הענן ונסעו, או יומיים או חודש או ימים. בעריך הענן על המשכן ישכון עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו, ובעלותו יסעו. ושוב פזמון חוזר, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, את משמרת השם שמרו על פי השם ביד משה. בואו שנייה אחת רק לפני ההסבר העמוק, ולתאר מה באמת קורה שם. עם ישראל תלוי בצורה מוחלטת בענן. נניח הענן עכשיו זז, הלאה. עם ישראל נוסע, 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 הענן עוצר. הענן עוצר, מה קורה? עם ישראל עוצר, מה קורה עכשיו? התמקן. האם להוריד אוהלים? להגלות, אין מושג. אין לי מושג אם אני חונה עכשיו ללילה, או ליום ולילה, או לימים, או לחודש, או לשנים. אין לי מושג. יפה, 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 יפה. להבדיל, כמובן. אין לי מושג, אין לי שום, כאילו, יכול לצפות. נחשוב שנייה אחת, יש לבן אדם, נניח מחצלות. אין שום סיכוי לדעת אם כדאי לפרוק את המחצלות מהעגלות, ולפתוח אותם, ולפרוס באוהל, או שכדאי כבר לישון על האפר, כי אני לא מקבל עכשיו עוד פעם בבוקר. תתארי לך שבאמת, כאילו, את חיה בכזה עולם של חוסר ודאות מוחלטת. אין לך שום מושג, גם אי אפשר, את מבינה, נניח, אם היית יודעת מראש, את יודעת לחנות פה עכשיו שנה. היית, את יודעת, ליד האוהל, עושה גינה קטנה, קצת ירקות, פרחים טיפה. כאילו, את לא יכולה לשתול. כי אולי בעוד דקה, יעלה הענן. עכשיו, יכול להיות מצב כזה שבו, זאת אומרת, בינתיים לא פורקת. בוא נראה, אולי זה יש רוח. הענן עוד פעם יעלה. טוב, את חונה ככה, כאילו חפר, ישנה על הרצפה עם נעליים וזה, עבר יום, לא זז. טוב, כנראה יום יזוז. עובר עוד יום, לא זז. השכנה כבר שמה מצעים. ואני אשמח, טוב, אחרי שבוע, מה אני אקח הזה? איך שאת פותחת את, את הצ'ימידן? בום, העין קופץ. צוחק עלייך. סוגר את הצ'ימידן? עומד. מבינה? זה פשוט, זה תלות משוגעת. פה זה כאילו, נשמע סבבה. זה עולם שבו אין לך ודאות במילימטר על מה קורה מחר או עוד דקה אחת. מה קורה? למה? למה זה קורה? שמה שמה? את אומרת יפה מאוד, את אומרת טוב מאוד. שדווקא בזמן שעם ישראל שותף, צריך מאוד 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 להיזהר מזכיחות כאילו. מהבנה שאני שולט. שאני קובע, אם אני קבעתי פסח שני, ברור שאני יכול לקבוע מתי אני הולך וחוזר. פה זה כאילו האיפוס המוחלט. כאילו כל מה שאתה עושה, אתה עושה עד הגבול של מסגרת החיים שלך שהיא לגמרי לא שלך. אתה, בתוך המסגרת הזאת, אתה אמור לעלות את הנרות, וקבוע פסח שני, ולהניף את הלוויים, מתוך בני ישראל, הכל טוב ויפה, כדי שלא יהיה התמכרות לכוחי ועוצם ידי. יש משהו מאוד מאוד חזק, שאומר, כאילו, אתה לא קובע כלום, אבל שום דבר. ודרך אגב, יש גם חצוצרות. תחשבו גם, איך זה עובד, כאילו, לא כולם רואים בדיוק את הענן עולה, יורד וזה. יש חצוצרות, ואז צריכים, יש תקיעה אחת, זה לכינוס הנשיאים. ואם צריכים תרועה, אז נוסעים. ואם עכשיו עוד פעם תוקעים, נוסעים האלה שהם, סליחה, עוד מריעים, אז יש עוד מחנה שנוסע. וכשרוצים להקים את הקהל, אז תוקעים. זאת אומרת, יש כאילו הזקה, של כל אחד קבוע, זה בעצם הקהלה. יש הזקה של עולה ויורד, כאילו תרועה, שזה נסיעה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא, אתה לא יכול להגיד, שמה, אני פורס עכשיו את המחצלת, לא ראיתי את הענן. לא ראיתי את הענן. אתה שומע. יש הזקה שאומר לך בדיוק, כאילו תתחיל לזוז. כן, ובני אהרון תוקים, גם שיש מלחמה, גם מריעים. וכולי. זאת אומרת, יש פה איזה משהו מאוד 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 חזק, כאילו, בעצם המסע, התהליך שעם ישראל עובר, שהוא לא בשליטתך בכלל. אתה, בתוך המסע, יש לך אחריות. אתה יכול להעלות את הנרות, ואת הלוויים, ואת הפסח שני, אתה יכול לקבוע מה שאתה רוצה. לא בעצם החיים שלך. מצב מאוד קשה. שתכף נראה שהוא גורם גם לשבר גדול בעם ישראל.
כן.
נכון, נכון. זה בדיוק הסכנה של האחרי והבלסו אהרון. פה מדובר על העולם הקדמון. בעולם קדמון של דור מדבר, לחזור על צודקות. ואתה משלט, היום אין לנו ענן וחצוצרות. כדי לקבוע לנו, ויש הרבה יותר סכנה, שיהיה כוחי ועוצם ידי. ניסיתי לענות, שזה בדיוק ההבדל, שבין העולם שלפני ויהי בנשוא אהרון, לעולם של אחרי, שהוא גם העולם שלנו. בעולם שאחרי ויהי בנשוא אהרון, זה כבר הנהגה אחרת, מלכות. פה מדובר על ההנהגה של דור המדבר. בדור המדבר יש משהו מאוד בטוח. אומנם אני לא יודע מה יקרה איתי מחר, אבל יש נהג כאילו טוטלי לעניין. הקדוש ברוך הוא מוביל אותי באף, עם רצוני, בלי רצוני, אבל הוא נוכח לגמרי. זה נקרא תפארת. הנהגה שהיא מעל הטבע, שהעניין שלה הוא בעצם כאילו אתה ביד השם. לגמרי. עוד פעם שוב. זהו שעוד לא. נכון, נכון, נכון. הפרשה נקראת בעלותך. אבל זה בתוך סביבה, סליחה, ואתה משואלת, אבל הם כן התחילו בעצמם. לקחת יוזמה כבר בעולם הזה. התשובה שלי הייתה, זה נכון, אבל זה בתוך מסגרת מאוד קשוחה. המסגרת היא אלוקית. בתוכה יש חונכות כזאת. כאילו אפשר לראות זרעים כאלה. ישנם זרעים שאהרון הכהן כן מעלה את הנרות, ועם ישראל יכול באמת לקבוע חגים חדשים, אבל זה לא על עצם החיים, זה על האופן של החיים. בסוף של מה?
של כל המערכה, וגם הנפת הנשיאים, וגם הנושא שני.
כן.
כל הדברים האלה קרו תקופה שבתוך התקופה הזאת אנחנו עושים עליו.
היית שואלת, לה בעצם העניין של הענן והחצוצרות מופיע בסוף התהליך הזה. למה זה לא פשוט מתחיל? הפרשה מתחילה בענן, ואחרי זה יהיה את הבעלותך, את הנרות וכל השאר. מה אתם אומרות? אני אתן רמז. האם זה מזכיר לך משהו מהסדר של ההכנות של התורה למעמד הר סיני? על ההבדל שבין ב' לג' בסיוון.
שמה?
עם ההגבלות.
שקודם מגיע ב' בסיוון, שהוא יום החזון, ואת אחרי זה מגיע ג' בסיוון, שהוא יום ההגבלה. אם ההגבלה הייתה מגיעה לפני החזון, החזון היה קטן. אם הענן היה בא לפני בהפת הנרות, ההעלאה הייתה קטנה. כאילו אני נותן לך קודם כל את העוצמה שלך, ואז אני אומר לך, תשמע, אתה עובד בטריטוריה שלך. אתה לא אחראי על המחנה. אתה אחראי בתוך המחנה. אם זה היה הפוך, היינו קטנים מדי. הייתי פוחד, כאילו, להעיז לעשות פסח שני. אוקיי, ואנחנו עכשיו מגיעים, כן.
יש פה גם פגיעות של המחנים.
פה מדובר כרגע על מלחמה ועל מועדים. במלחמה עושים תרועה, במועדים עושים תקיעה.
וזה מה שאומרים בקידוש.
נכון. שבכל חג יש תקיעה בשופר. התרועה זה מעיד על איזושהי חרדה. איום כאילו. והתקיעה זה פשיטות. משהו שמח, ישר יותר, יותר פחות מסובך. הגענו לעליית חמישי. כן. כן. השאלה הייתה, האם אפשר לחדד את ההנהגה של לפני ואבן סערון לעומת ההנהגה של אחרי? התשובה, לפני ואבן סערון ההנהגה היא הנהגה ניסית. אני ביד השם. אחרי ואבן סערון ההנהגה היא הנהגה הרבה יותר טבעית. שזה אומר שאני צריך הרבה יותר לקחת אחריות, וגם ישנה סכנה יותר, גדולה יותר, של מרכזיות יתר של האדם. זה קשור גם דרך אגב, ואבן סערון לא סתם מגיע שלושה שבועות וחצי לפני סוף השנה. כי גם בבית מדרש אנחנו אמורים להפסיק לתקוע ולהעלות עננים, ויותר לשחרר. כדי שלא יהיה מצב שאדם הוא כל כולו נתון למה שאומרים לו. הוא צריך ליזום מעצמו. כדי שיהיה דבר כזה, צריכים ליצור חלל פנוי. אז ואבן סערון זה בעצם התפר שאחריו הקדוש ברוך הוא כביכול מסלק להנהגה הקודמת, הניסית, כדי שיהיה אפשרות וצורך לעם ישראל לקחת אחריות על עצמו. אנחנו עוברים את עליית חמישי, שהיא בעצם סדר המסעות, והגענו לסוף פרק י', שם יש איזשהו דיבור בין משה לבין יתרו, נקרא ממש מילה אחת, משפט אחד. כן, משה אומר לחובב בן ראובן המדייני, חובב משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. לך איתנו, והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. מה זה נוסעים אנחנו למקום? אבל פה מדובר, אני רק אזכיר, על השנה השנייה, נכון? זאת אומרת, היינו בעצם בפסח יציאת מצרים, קריאת ים סוף, הגענו להר סיני, מעמד הר סיני, 40 יום, חטא ההגל, שבירת הלוחות, 40 יום, עוד 40 יום, יום כיפור, ציווי המשכן, בניית המשכן, א' ניסן, זה כבר שנה שנייה עכשיו, נחנך המשכן, אנחנו עכשיו בעצם נמצאים בתחילת השנה השנייה לצאת מצרים ומצרים, הם עדיין נמצאים בהר סיני כרגע. הם בנו משכן חצי שנה בהר סיני, חנכו אותו כרגע, ואז משה אומר לחותנו, הנה אנחנו הולכים אל המקום, נוסעים אל המקום אשר אמר השם, השם אותו אתן לכם. אומר רש"י, נוסעים אנחנו אל המקום, מיד עד ג' ימים, אנו נכנסים לארץ. משה אומר, אנחנו עוד 3 ימים נכנסים לארץ ישראל. שבמסע זה הראשון עשו על מנת להיכנס לארץ ישראל. אלא שחטאו במתוננים. תכף נראה את החטא. ובעצם היה פה מסע שעם ישראל הולך בתוך 3 ימים להיכנס לארץ ישראל. נגמר הסיפור כאילו. מדבר על מסע במדבר שעורך בעצם שנה. שנה וקצת, שנה ושלושה ימים. שנה ועוד קצת ועוד 3 ימים. אבל זה הסיפור היה אמור להיות. והוא אומר לי, יתרו, תעשה טוב, תבוא איתנו. כדאי לך להצטרף, אנחנו עכשיו נמצאים ממש ב... כאילו, זה זמן מעולה להצטרף, כי השם דיבר טוב על ישראל. ויתרו אומר לו, לא. אני לא הולך, אני הולך ארצי למדתי, ואז משה ככה... מבקש בכל אופן, פסוק למד ג' שימו לב שנייה אחת, ויסעו מהר השם, דרך 3 ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים, נתנו להם מלוכה. בוא נקרא רש"י רגע, זה מעניין. ויסעו מהר השם, שנייה, דרך 3 ימים, מהלך 3 ימים הלכו ביום אחד. זאת אומרת, משה אמר 3 ימים, אבל הם עשו את זה, את המהלך ביום אחד, שהיה הקדוש ברוך הוא חפץ להכניסה לארץ מיד. היה להם זינו, פיסת הדרך, דילוגים. כי השם רצה שהם מיד יכנסו לארץ. ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים. מה הכוונה? אומר רש"י, זה אהרון, היוצא עמהם למלחמה, ובו שברי לוחות מונחים, ומקדים לפניהם דרך 3 ימים, לתקן להם מקום חנייה. בואו שנייה אחד נפתח מפה, בסדר? עם ישראל נוסע דרך 3 ימים לארץ ישראל, הוא עושה את זה ממש מהר, והארון נמצא 3 ימים לפני עם ישראל. איפה הארון נמצא? את מבינה? הארון כבר נמצא, עבר את הגבול כאילו. הארון, הוא סולל דרך לפניהם, הוא כבר בארץ ישראל. שם נמצא הארון. זאת אומרת, אתה עכשיו כאילו דוהר לארץ ישראל, כשראש החץ, אהרון, הוא פה בפנים.
זאת אומרת,
שגם
מי שנשא אותם היו, כאילו,
עם
ישראל
שהיו שם. כן. כן. אהרון הברית, נשאו אותו, נכון. אמנם הוא נשא את נושאיו. אבל היו תחתיו אנשים. אותם הכהנים, אותם, סליחה, לוויים, בני קהת, הם נסו, לשלושתם הכוונה, הם כבר היו, עברו את הגבול. זה המצב כרגע. זאת אומרת, הם עכשיו נמצאים ממש כאילו על הגבול. הם הולכים מהר, זה ביום אחד אמור תכף להיות, והארון כבר נמצא בתוך ארץ ישראל. ואז, והיא ביצוע הארון, כן, מופיע, זה בעצם, כן, פרשייה, שהולכת להפריד בין שני הספרים הללו, והפסוק הבא, שימו לב, זה פשוט ביש גדה. ביש מזל. פרק י' פסוק א', ויהי העם כמתוננים רע באוזני השם. וישמע השם ויהי חרפו, ודבער בם אש השם בתוך בקצה המחנה. מה הם אמרו? מה זה כמתוננים רע? הרי הם עכשיו נמצאים, אני מזכיר רק, הם כרגע בריצה מהירה מאוד, קצת הדרך, לכיוון ארץ ישראל, ואז הם מתעוננים רע. אומר רש"י, מה הם אמרו? אומר רש"י ככה, טוענה שהיא רעה, סליחה, כן, הם מתעוננים, אין מתעוננים אלא לשון עלילה. מבקשים עלילה האח לפרוש מאחרי המקום. מה זה אומר? מה הם אומרים? הרש"י הבא אומר, אמרו, אוי לנו, כמה לבטנו בדרך הזה, הכוונה, כמה טרחנו. 3 ימים שלא נחנו מעינוי הדרך. זאת אומרת, בעברית, בשפה פשוטה יותר, בשלוש אותיות, הם אמרו אוף. אוף! כן. אין כוח כבר. אין כוח, רוצים לעצור. כמה אפשר ללכת? עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיכנסו מהר לארץ. אז לכן הוא לא עוצר, כי עוד מעט יש גזלן בסוף הזה, חבל. אבל הם אומרים אוף. כמה לבטנו? קשה, לא רוצים. ויחר השם, סליחה, וישמע השם ויחר פה, אומר רש"י, אני הייתי מתכוון לטובתכם, שתיכנסו לארץ מיד. ותבער במש השם ותאכל בקצה המחנה. מה זה קצה המחנה? קצה המחנה, אומר רש"י, במוקצים שבהם לשפלות, אלו ערב רב. רבי שמעון בן מנסיה אומר, בקצינים שבהם ובגדולים. אז לא הבנתי, אז במי, מי נשרף שם? במי האש בערה? למה? הרי אם ישנם שתי דעות, אז שתיהן מכונות. למה האש בערה באותם מוקצים? ברור למה. הם כיתרו.
והם היו אחראים
על זה. למה בקצינים? יפה. בקצינים, כי יש להם אחריות מיניסטריאלית. זאת אומרת, אם המוקצים צועקים, הקצינים אשמים. כי אם היית באמת מנהיג אותם כמו שצריך, הם לא היו מקטרים. לכן, אם התלמיד גרוע, זה אומר שהמורה יש לו אחריות. אם החניך גרוע, החייל גרוע, המפקד יש לו אחריות. אז האש בוערת, זה לא סתם שקצין ומוקצה, זה די דומה. מכיוון שהקצין אחראי על הקצוות. על המוקצים שבמחנה. האש הם בקצה, בקצה המחנה. זאת אומרת, מי שנמצא בקצה העליון, ומי שנמצא בקצה התחתון, יש אחריות ביניהם. יש ערבות. זה לא רק בעיה בשם ג' זה בעיה בהנהגה. איך יכול להיות שהמוקצים מרשים לעצמם להגיד בכל רם אוף? דרך אגב, זה מאוד 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 שימושי. שכשעוסקים באיזשהו תהליך חברתי, יכול להיות לאומי, בעם שלם, יכול להיות גם בכיתה ובמשפחה, ככל שאנחנו בונים את ראש החץ, נקרא לזה, בצורה יותר חזקה, כך זה יהיה יותר מקובל ללכת כאילו אחרי האווירה של הראש חץ. לדוגמה. כמו מה? כמו העדר ביתמר. כמו העדר ביתמר, נכון? נכון, דומה לעדר ביתמר. אם אני תופס טוב את המנהיג באוזן, כל השאר אחריו. זה יותר עמוק מזה. יש נטייה לפעמים, אולי בייחוד אצל בנות, אולי, של חמלה ורחמים כאילו. ואז עסוקים הרבה יותר בקבוצה, עסוקים ישר, ויש הם הכי מסכנים כאילו. הכי קשה להם. רוצים לאסוף אותה ולחזק אותה והכל. מה הבעיה? שיש בכל קבוצה, יש, נקרא איזה אסירון מוביל, אסירון מסתרך, ויש חצי. כמו בטיול בסרוך שהיה ביום ראשון. יפה. עכשיו, אם נותנים תשומת לב לאסירון האחורי, מה יגידו אזובי הקיר באמצע? אם אני רוצה תשומת לב, יפה. אתם לא כל כך נקראו את זה אולי, אבל פה באזור הזה, יש קטע מאוד קשה עם נשירה מתיכון. זה אפילו לא בדיוק נשירה, זה יותר כאילו מראש נשר כאילו רגיל. נושר פשוט לבד, ככה בלי שהוא זה. בכל אופן, יש עוד קטע אחד, שאותם נושרים עושים להם מסגרות, כדי שאיכשהו יסכימו לעשות בגרות. מסגרות מאוד 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 כאילו טובות, כאלה נחמדות. הרבה טיולים, תלושים, בריכות, על האש פעמיים בשבוע, ג'יפים. או, אומר האדם הבינוני, הרי גאון ובגרות לא יוצא מכאן. בוא לפחות נהנה מהחיים. אם אני אגיד אני נושר, מיד כולם בדום. ודרך אגב, זה לא רק משל. זה קורה. הוא פשוט מצהיר שהוא הולך לנשור, פתאום אתה רואה כל העולם עובר לדום לידו, בוא לא, רק אל תנשור. בוא ניתן לך, עשה ככה, תעשה ככה, נעבוד, נזה. אז מה באמת יחשוב אדם שאין לו זמן מסך, מה שנקרא? הוא יגיד את מילת הקסם, אני נושר, ופתאום כל המצלמות עליו, זה מסוכן. לכן כאן מה שאנחנו אומרים, אם יש בעיה במוקצים, לך לקצינים. יש עוד פסקה של הרב קוק, בסוף מסכת ברכות, הלל אומר, איך זה? בשעת המפזרים, כנס. ובשעת מכנסים, פזר. אומר הרב, מה הכוונה? מכירות את הסוגיה הזאת? לא. אומר הרב, פשוט, אם אתה רואה שהתורה מתפזרת, הכוונה שלא, אין כל כך אהבה כלפי תורה ושמחה בתורה, אל תעסוק בפיזור. תכנוס, תבנה איזשהו מודל, קבוצת איכות חזקה, בינתיים הולכים לך, נושרים, אנשים, מתפזרים. אם תבנה כינוס, בסוף הוא ימשוך רב את הכל. אז בשעת המפזרים, אל תתפזר. תכנוס, תתכנס. אם אתה רואה שהתורה לא חביבה, תכנוס קודם כל. אם אתה רואה שהיא כן חביבה, אז אתה יכול לפזר. זאת אומרת, הכל מתחיל בעצם, נקרא לזה, גרעין השליטה. לכן, כשיש בעיה שמתעוננים, הבעיה היא לא במתעוננים. הנקודה היא באווירה הציבורית שגרמה לאדם שאמר את זה, להרגיש לגיטימציה. זה שהוא אמר אוף, והוא לא התבייש לומר אוף, סימן שהוא הבין שהאוף הזה יתקבל בטח בהבנה בסביבה שלו. אז צריכים להתחיל בקצינים דווקא. אז האש בוערת פעמיים, פעם אחת איפה שנאמר האוף, פעם שנייה נקרא לזה בשכבת הפיקוד. שם בוערת האש. אני פוחד מאבן שערה. האם זה נכון תמיד? התשובה היא, אני פוחד להגיד תמיד. יש כאן מסר שהוא נוכח, שלא תמיד מה שאני רואה זה מה שקיים. מה שאני רואה זה קצה קרחון. ושבו תגיד עכשיו בטח, זה דומה לקורונה. זה נכון, ברור. כי כשאני רואה מקרה אחד קורונה בגימנסיה, אני מבין שיש עוד 20 שלא ראיתי עדיין. זאת אומרת, מה שאני רואה זה הקצה העליון, הקצף כאילו, של עולם שלם מתחת. לכן אם רוצים לפתור את הבעיה, אז צריכים לפתור אותה לא בהופעה של הדבר, אלא במניע, כאילו. מה היה הגרעין שהוא ממשיך בינתיים לייצר אופים כאלה? כן. שאלה מעניינת, ותכף נראה שאולי יש לה... תכף נראה. איך משה מגיב לסיפור של האש? בוא נראה איך הוא מגיב. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם ותשקע האש. האם זה פתר את הבעיה?
כן.
לא. איך אני יודע שלא? כי תכף נראה שעוד פסוק אחד, זה עולה עוד פעם. האש שוקעת. היא לא קבעה. נכבה זה נקרא. קבע ונכבה זה נקרא, נכון? אז היא לא נעלמת, היא שוקעת. כי באמת משה לא פותר את הבעיה. הוא פותר אותה בצורה טכנית. הוא זועק אל השם, ויש שוקעת.
כמו שיש מחלה, ופותרים רק
את הסימפטום של המחלה, בדיוק. ויקרא השם המקום ההוא, תבערה. כי בערב, בם יש השם, הייתי מצפה עכשיו, אחרי שברוך השם כבר אין תבערה, עכשיו אפשר להגיע לארץ ישראל, נכון? אנחנו כבר, הארון פה בפנים. והספסוף אשר בקרבו, התהוות אהבה. לפני כן זה היה, ויהי העם כמתעוננים רע. מי זה העם האלה כמובן? אמרנו קודם המוקצים, זה ערב רב. הם התעוננו רע. בערה יש. עכשיו זה והסכסוף אשר בקרבו. מה זה אומר שבקרבו? אבל מה זה בקרבו? בקרב מי? זה כבר לא רק העם, הם זה. זה כבר הסכסוף שהוא כבר נמצא בקרביים. למה? כי לא פתרת את הבעיה באמת. משה לא פתר את השורש של הבעיה, אלא הוא קיבל את האש.
אבל כתוב שזה גם הסכסוך וגם
אלו. זה נכון, אבל זה כבר בקרבו. איך אני יודע? כי הם יתאבו את האהבה, המילה הבאה, וישובו, ויבכו גם בני ישראל. אופה! מה קרה? כי הסכסוך בקרבו כבר. זה לא איזה, האלה, הנושרים, מניפה, הם אמרו את זה. לא! זה כבר, הסכסוך אשר בקרבו יתאבו את האהבה, ואז כבר בני ישראל בוכים. מה הם בוכים? ויאמרו, מי יאכילנו בשר? סליחה על השאלה. האם היה להם בשר? זוכות את רשי?
כן.
איך את הוכיחה את זה?
היה להם
בשר. האם היה להם בשר? סלב עוד לא היה. האם היה להם בשר? איך יודעים שבטוח היה להם בשר? כמובן פרות, כבשים. זה נכון. כי בעוד מעט... עוד כמה פרשות נגיע, שבני גד ובני ראובן, זוכרות? ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. אז היה להם מקנה? מה זה מי יאכל לנו בשר? דויט! יש לך בעיית ה... נניח שהמן לא מתאים לך מן. אלרגי למן. יש לך כבשים. יש לך מקנה. מקנה רב. הם רוצים לשאר בחוץ לארץ, כי אין, כי זה ארץ מקנה, אין מה לעשות. אז זה לא איזה כבש אחד היה להם, נכון? היה להם... ערימות כבשים.
אין מנגל.
אין מנגל. מי אכל בשר? אז את מבינה שכאן מדובר, אומר רשי, זה לא חידוש. אומר רשי, וכי לא היה להם בשר? ולא כבר נאמר, כבר בספר שמות, וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר. ואם תאמר החלום, אולי כבר גמרו את האלה שהיו צם, לא יכול להיות. ועלו בכנסתם לארץ, נאמר, ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן. אומר רשי, אלא שמבקשים עלילה. מה הכוונה עלילה? הם לא באמת צריכים בשר. לכן כתוב, התאבו תאווה. לא כתוב, התאבו בשר. זה שהם אומרים, אני רוצה בשר, אומר לדורה, זה לא שהם התאבו לבשר, הם התאבו תאווה. מה זה נקרא התאבו תאווה? אומר רשי, התאבו לתאווה. הם רצו את עצם התאווה. מה זאת אומרת? הרי המן, אתם זוכרות, נכון, צודקות, שהמן, הרי כל אחד טעם את מה שהוא רוצה איתו. זה היה נס גדול במן, מה שאתה רוצה אתה יכול איתו, בו בשר, חלב, בשר וחלב, מה שאתה רוצה. אז מה הבעיה? אתם רוצים בשר? תחשוב בשר, יהיה בשר. אבל לא, 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 לא. הם רוצים את הלעיסה. אבל יש להם פרות. אומרה שהם ביקשו עלילה. הם רוצים לחיות כאילו בעולם כזה שבו, ותכף נראה, הם אומרים, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הכישויים, ואת האבטיחים, ואת החציר, את הבצלים, את השומים, ועתה נפשנו יבשה. אין קול. בלתי אל המן עינינו. כוונה... יש לי רק, אני רואה רק מן. זה נכון שאני תואם את מה שאני רוצה, אבל אני רוצה לראות לא מן, רוצה לראות דם. עוד לא ראינו דם. ודבר כזה, דרך אגב, מפיל את משה, תכף נראה, מה זה מפיל? זה לא מילה, ממוטט אותו. משה רבנו שבחטא העגל נלחם כמו אריה, ובכל אחת אני במראה עזר להם, באש, ומתוננים, הוא קיבל את האש. לא קיבה, השקיע אותה. פה אותה רפו נשבר. אז לקח ראשון קודם כל, אם אתה רואה אש בוערת, אל תשקיע את האש. תברר מאיפה היא נובעת. אם תשקיע אותה, אתה מקבל את זה בריבית, פשוט בהתפרצות הבאה. אם אתה לא פותר את הבעיה, זה לא ייעלם פתאום. זה יצא בדרך אחרת. דרך מקום אחר. ואז אחרי שהם מתאבים את האהבה, אומר רשי, מה זה חינם? הרי זה לא יכול להיות, הרי אם תבן לא נתנו להם חינם, פרעה הרי את התבן, הוא לא נתן להם, אז כן, יתנו להם אוכל דגים חינם? ומה אומר חינם? חינם מן המצוות. עם ישראל רוצה לפרוק עול. וגם בהמשך, אנחנו תכף נראה, שהנקודה שלהם הייתה פשוט לפרוק עול. הם לא רוצים את ה... את השגחת השם הזאת. אתם זוכרות על מה הם יכולים באמת לקטר אולי? על הענן, בדיוק. הענן הרי יצר תלות מוחלטת. אין לך אישיות, כי אתה לא יכול לדעת איפה. תן לי כתובת, לא יודע. אין לי מושג, קלת הענן. אני לא יכול לדעת. החוסר שליטה הזה שיגע אותם. הם רוצים יציבות ארצית. לכן... חברנו שאחרי ויהי בנשוא אהרון, ההנהגה התחלפה, אבל בחילוף הזה, עם ישראל הולך צעד אחד רחוק מדי. כשזה היה תפארת, לא הייתה שאלה, לא תאווה, לא מתעוננים, הכל היה בסדר גמור. הרי עד ויהי בנשוא אהרון, לא שמענו שום דבר. כי הם הבינו שביד השם, ברגע שאהרון עשה, ועם ישראל עובר להנהגה הטבעית, אז עם ישראל מגיע, צעד אחד מה שנקרא, יותר מדי. אם טבעי, עד הסוף. רוצה בשר. לא רוצה מן בטעם בשר, רוצה את הדבר האמיתי. וחינם, הכוון, לא רוצה מצוות. זאת אומרת, במעבר הזה ישנה סכנה של סחף. שכשאתה מתיר את הרצועה קצת, ואתה מעביר את ההנהגה לידיים של עם ישראל, ישנה סכנה שיהיה צורך כאילו, או יהיה רצון לפחות, לעד הסוף כאילו. לא רוצים שום יד השם, לא מן, לא כלום, לא רוצים קשר. אני רוצה לראות את הדם. ואז משה רבנו, שימו לב, זה הולך להיות קצת קשה, אבל אני מבקש מאוד לא לקחת את זה למקום המגדרי. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, אומר רשי, על עסקי משפחות, על הרעיות הנאסרות להם. הרי יש, אתה נשוי, הכל בסדר. לא, 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 לא. למה משפחות אסורות? למה עסקי משפחות? למה הרעיות האסורות? אני רוצה שהכל יהיה מותר. איש לפתח העולו, והיא חרף השם מאוד, ובעיני משה רע. ואז מגיע משפט שאנחנו לא מכירים אצל משה רבנו. ואומר משה אל השם, למה? הרעות עלי עבדיך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? למה, רב ברוך הוא, למה עשית לי את זה? למה שמת עליי את המסע של העם הזה? אני לא מסוגל. אנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי הריתיו, אמנם חזל אומרים שהוא רוצה להחזיר את האחריות לקדוש ברוך הוא. אתה העלת אותם. אל תאשים אותי. תפתור, אבל זה... נשמע משהו מאוד קשה. אני הריתי אותו, נהייתי אותו כי זה תאמר אליי, נשאי עובר, חכך, כאשר ניסה העומד את היונק וכו'. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי למות, נהיה לי בשר ונוכלה. מאיפה אני עכשיו אביא להם בשר? לא אוכל לבדי, אנוכי, סליחה, לבדי לשאת את כל העם הזה, עליי כי כבד ממני. מתי את זוכרת שמשה אמר כבד עליי? אף פעם הוא לא אמר את זה. פעם אחת הוא אמר, למה הריאותה בסוף פרשת שמות זוכות? שם כשפרעו מקשה את, ה, את, ה, את הגזרה, אבל הוא לא אומר למה אני, אלא למה, אני עכשיו הראתי לעם הזה, חבל. פה מדובר, הוא אומר, אין לי כוח אליהם. ועכשיו מגיע הקטע האומנותי. ואם ככה את עושה לי, אורגני נהרוג. אם מצאתי חן בעיניך, ואני הרי בראתי, זה ממש דיבור אובדני. הוא אומר שם, ואם ככה את עושה לי. יפה, אומר רשי, תשעה שכוחו של משה כנקבה. אמרתי מראש, זה לא בקטע האישי. הכוונה היא, משה אומר, הוא אומר להשם את. אבל באמת הוא אומר, אני לא יכול. ההבדל שבין בחינת זכר לבחינת נקבה, הוא שבחינת זכר הוא משפיע. נקבה זה קבלה יותר. משה אומר, אני לא מסוגל להשפיע. אני קורס. אגב, יש עוד מדרש שאומר את. זה מדרש בספר ויקרא על ישעיה, שכאשר השם שולח את ישעיה להניג את עם ישראל, להיות נביא, אז הוא אומר, תשמע, אתה בטוח שאתה רוצה? הרי עם ישראל הם סרבנים וקנטרנים, והם ירביצו לך, כי הרי לפני כן היה שם אחד עמוס, הם העליבו אותו עד שהוא ברח. והיה עוד אחד לפני כן, מי היה עוד אחד? לא זוכר מי, שהרביצו לו עם שוט עד שהוא ברח. אומר השם לישעיה, לא כדאי לך, הם קשים. וגם שם זה בא בלשון נקבה. הוא אומר, אם אתה מסוגל כאילו לשתוק ולהיכנע, אז לך תהיה נביא, ואם לא, אז לא. אז פה משה כאילו מתקטן, עד שהוא פשוט אומר, אין לי כוח, אני תשוש לגמרי. יש שירה חדשה ושיר חדש. זה גם כן. זאת אומרת, שירה זה יותר פסיבי. זה על נס שאני לא הייתי שותף בו. שיר חדש זה כשאני פעיל בגאולה. אז מה קרה למשה שהוא ככה קורס? מה קרה? זה לא פעם ראשונה הרי שהם חוטאים, נכון? הם חטאו לפני שנייה, כאילו, בחטא של התאוננות. אבל למה? הוא לא כזה גמל, כן. מה זאת שנייה? הארון פה נמצא בארץ.
אז אולי זה העניין, כאילו, מה שגרם אין עכשיו, זה מה שחליטו גם, אולי זה
שהארון
התנתק מהם, כאילו,
זה
פתאום הם.
יפה. נחשוב רגע שאם עושים עכשיו כתבה, יש כאילו כתב אחד, מוקד אחד זה בארון, מוקד שני בעם ישראל. הכתבנו בארון אומר, אנחנו בארץ. הגענו לארץ, הכל בסדר. כתבנו בעם, אומר, מה זה? משה קרס לנו עכשיו פה, מול העיניים. זה אומר שיש שלב שבו כבר אין למשה כוח לבד. חזל אומרים, משה עשה פה בעצם, לא תרגיל בדיוק, אבל הכריח את הקדוש ברוך הוא להרחיב את ההנהגה. אומר, אני לא מסוגל לבד. מצטער, אני לא מסוגל. כל עוד היה איזושהי טענה הגיונית, זאת אומרת, התשובה הגיונית. פה הם רוצים את עצם התאווה. הם לא מתאבים למשהו. הם מתאבים לתאווה, הם רוצים להתאבות. אין לי פתרון. צריכים פה פתרון שורשי. ולכן משה בכוונה מוריד פה אפילו מה אני לא מסוגל. ותכף נראה מה היה הפתרון. הפתרון יהיה כאן סנהדרין, עוד מעט. בזכות, כביכול, אותו החטא, נודע פה הנהגה רצינית, הנהגה של כאילו 70 זקנים שהם מנהיגים את העם. למה שלא יכול? כי יש דברים, או יש איזשהו חוק כזה, שכדי שמנהיג ינהיג את העם, צריכים איזשהו מכנה משותף. כדי שיהיה איזשהו יכולת להשפיע, צריכים שפה משותפת. כל עוד הייתה פה טענה עניינית, יש למשה יכולת ורבלית לא רעה בכלל, למרות קורת מרוח ללשון, והוא יכול באמת לתת להם תשובה. פה הטענה היא לא עניינית. הם רוצים את האהבות, משה לא מבין בזה. משה הוא הרי פרש מן האישה. הוא לא, אין לו תשובה נגד תאווה לתאווה. לכן זה לא אותו דבר כמו האש שהייתה קודם וזה, כי שם הייתה פה טענה עניינית. אנחנו טרחנו, קשה לנו. פה הם אומרים, אני רוצה להתאבות. מזמן לא התאבתי. דרך אגב, זה... זאת אומרת, נקרא בחזל שאדם מגרה יצרה בעצמו. הכוונה, יש מקרים שאדם חוטא. כי יצרה ידבר עליו. אדם, לא יודע מה, היה באיזשהו פיתוי, סיטואציה, היה משהו מפתה, יצרה ידבר עליו, הוא אכן באמת נפל. פה מדובר שלא שפגשת את יצר הרע ואיכשהו פיתה אותך. אתה מגרה בעצמך, אתה רוצה את יצר הרע. רוצה להתגרות. כנראה שכשההנהגה מסתלקת, וכבר ארון הברית כבר במקום אחר, ארץ אחרת, אז הם מרגישים שהם רוצים לגמרי בעצם, לא רוצים שום קרבת אלוקים, רוצים אם כבר טבע עד הסוף. כנראה שבכל מהלך כזה של, של מעבר בין הנהגות, יש חוסר איזון בהתחלה. ופה חוסר איזון הוא ממש קיצוני. ושוב, כל הסיפור הזה זה מדהים. הוא אומר ככה, ואם ככה את עושה לי אורגני להרוג. ואל הרי ברעתי. משה אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא מניק אותם לבד יותר, זה נגמר. או שאתה מוצא פתרון, או שאתה הרוג אותי. ואז הפסוק הבא, ואומר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. מעניין מאוד, נכון? רק שנייה אחת לפני כן, אומר בית רשי, הרי היו להם זקנים בהר סיני. איפה הזקנים שהיו בהר סיני? אומר רשי, אלא באש תבערה מתו. הקצינים, בדיוק. הקצינים היה בעצם ניקוי של כל הזקנים שהיו שם, מתו. אומר משה, וואלה יופי. הרגת לי את כל הזה. לא יכול לבד. ואז מגיע הציווי להקים סנהדרין. האם סנהדרין זה דבר טוב או רע?
זה נשמע כאן כאילו בדיעבד.
זה נשמע כאן באמת בדיעבד, ויותר מזה, אפילו איזשהו סוג של כאילו החלשה. משה רבנו כבר לא יהיה כל כך בולט, כי יש, יהיו עוד. את מי אבל באמת לוקחים עכשיו סנהדרין? לפני כן זה היה הזקנים, היה שבאמת קיבלו תורה, שלמדו תורה. מי אלה עכשיו? אומרת התורה, אשר ידעת בפסוק תזיין, כי הם זקני העם ושוטריו. מי אלה זקני העם? אומר רשי, אותם שאתה מכיר, שנתמנו עליהם שוטרים במצרים, בעבודת פרך, והיו מרחמים עליהם ומוקים על ידם, שנאמר, ויוקו שוטרי בני ישראל, עתה התמנו בגדולתן, כדרך שהם הצטערו בצרתן. אז מי עכשיו מועמד להיות זקן? סנהדרין? אותם אנשים שמסרו את הנפש וחטפו מכות במצרים. לא הכי חכמים, או הכי נביאים, או הכי גדולים, או הכי יודעי תורה. אותם אנשים שמסרו את נפשם על עם ישראל במצרים. יכול להיות שהם לא היו הכי מבריקים, הכי, לא יודע, מחודדים. אבל הם הוקרו במצרים, הם יהיו הזקנים. היום זה נקרא, יש איזו יוזמה כזאת, להקים, איך זה נקרא? בית משפט, לא קהילתי, משהו כזה, שזה יהיה כאילו שיקוף. כן קהילתי? יש דבר כזה? אז לא, לא, לא זה, אלא יש, זה יפה, זה יפה, טוב מאוד. אלא יש משהו שרוצים שיהיה בתוך בגץ ייצוג לכל חלקי האומה. נציג דרוזי, נציג זה, נציג זה, נציג זה. זה אחרת לגמרי, כי קודם היה הנהגה, זה היה האנשים הכי חכמים, הכי מבינים כאילו, יודעי תורה. פה מדובר על הנהגה אחרת לגמרי. יפה מאוד, ולמה צריכים את זה?
כי מקודם זה לא יצא.
כי כשזה מגיע מתוך מגדל שן, זה לא עובד פשוט. אתה רואה? הייתה התורה, היה ארון הברית, איפה נמצאים? בתאבות הם נמצאים. למה? כי הם למעלה מעליי. ניתן דוגמה קטנה ומעצבנת. לא לכם, לחברה שלומד במקום אחר. נחשוב שנייה אחת מה היה קורה אם היה קפסולות, והיה שיעור בכל, כאילו כל קפסולה זה נפרד. מקום אחד היה בלי שמות, רק אגיד את הזקנים, טוב? שיעור אחד היה עם הרב צבי ישראל טל. שיעור שני יהיה עם הרב גרשון אדלשטיין, שליטה. שיעור שלישי יהיה עם הרב של חברים מקשיבים. באיזה קפסולה שושנה תשב? מה את אומרת? את מבינה? הלוואי, הלוואי. את מבינה שזה הכל טוב ויפה, כאילו רב גדול, מצוין, הלוואי שזה היה ככה, אבל כולם היו הולכים ישר לסמינריון, ברור. כדי, אבל יש בזה גם משהו שהוא גם הגיוני, כי כשמשה רבנו אומר משהו, הוא לא מבין בתאוות, הוא לא יכול להבין אותי. אז הוא יורה פה בדיוק, יש פה פגזים עצומים, אבל קילומטר מעל הראש שלי. מה זה עוזר לי? זה לא פוגע לי בין העיניים.
אני
מראה
רוב
היום
שהוא
בדרגה של הרוח. אז דווקא עכשיו, אחרי שהעם התרסק ומשה מתרסק, פה התיקון כרגע זה להקים הנהגה שהנהגה מהשטח. ולכן איך בוחרים אותם? נשים לב. כן, מכל שבט לוקחים 6 פתקים, כפול 12, כמה זה? 72 פתקים. על 70 כותבים סנהדרין ושניים ריקים, נכון? למה לא תגיד, בוא נעשה מכרז, נעשה בחינות. מי שהכי יודע תורה, מה אכפת שזה יהיה כולם משבט לוי? או שיהיה 40% מלוי, 20% מיששכר, ושבט דן לא יהיה לו כלום. מה אכפת לי? התשובה, אם אתה רוצה שגם שבט דן יקשיב לך, אתה צריך לבוא באיזשהו קונטקט איתו, באיזשהו קשר איתו. אתם זוכרות איך שפט שמואל את עם ישראל? במקומה, הוא היה שופט את ישראל בעריהם. כתוב, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, שהוא שקול כנגד משה ואהרון. אבל הייתה לו הנהגה אחרת. שמה? יפה, אלקנה. אז שמואל היה הולך, שופט את עם ישראל בעריהם. אומרת הגמרא, למה בעריהם? מסביר הרב קוק, מכיוון שהוא רצה להבין את הבן אדם בסביבה שלו, ביקור בית. לא פעם, אני יוצא לי ככה קצת לדבר עם מורות או משהו בסגנון הזה, ואני אומר, תשמעו, אנחנו צריכים לקחת מוסר מצהל. צהל הוא ארגון לוחם, הוא לא ארגון מחנך, נכון? צהל זה ארגון שאמור לנצח במלחמות. בצהל יש חוק בל יעבור. אין לוחם בצהל שלא מקבל ביקור בית. גם כשהם בשטח בבוץ, מגיע ג'יפ הביתה להורים, מ"פ מגיע, מ"מ מגיע, הסמן מגיע, האיש של הטש מגיע גם כן, כדי לבדוק איפה הוא גדל. פעם ראשונה שזה הרד, לי זה לא היה. בתקופה שלי לא היה משהו משק איתה שלך. אבל מגיע, המחור פה עכשיו מתגייס, פתאום נוחתת, אצלנו משלחת. מה זה, יושבים? הרגשתי באמת לא בנוח. יושבים כל הגוורדיה הזאת, שלום שלום, באנו להכיר, אמרתי, בוא'נה, אולי יש להם משהו להגיד, כאילו, עצרו אותו, המשטרה הצבאית, לא יודע, תגיד. בוא נכיר, איפה הוא גדל? ואז היא אומרת, אפשר לפתוח את המקרר? ואז הם הם עשו הכל בדיוק לפי הספר, המקרר פתחו אותו לראות מה קורה, עלו לחדר שלו לראות איזה ספרים הוא קורא, כמו השבק הסובייטי, כאילו רוצים להגיע אותו פיקס. עכשיו, אם זה קורה בצהל, נחשוב שנייה אחת מה היה קורה, אם היה חוק כזה, חוק, שכל מחנכת בכיתה, אבל כל אחת, צריכה להגיע במשך השנה, לכל אחת מהתלמידות של הביתה.
אבל יש את זה.
זה קורה אבל?
כן.
אשרי המאמין.
זה התחיל לקרות, זה בקיצה.
מצוין. זה קורה, לצערנו הרב, ממש מעט מדי. זה אמור להיות. זה א' ב'. איך את יכולה לחנך ילדה אם את לא מבינה מה עובר עליה בלילה? לכי תדעי, אולי אין לה מקום לישון. באמת אני אומר, אולי היא באה רעבה, לך תדע. אז בוא עושים הנהגה שהיא לא הנהגה של מגדל שן, החכמים ביותר, אלא מכל שבט נציגות. ויותר זה, השניים שלא נבחרים, זה במקרה, בגורל. ובעיקרון, כאילו, יש נציגות שווה לכל שבט. ואומר השם, תקשיבו טוב, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתעצבו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. זאת אומרת, אנחנו עושים עכשיו כמו העברת סוללה כזה. כאילו, אני הולך לדבר איתך במשכן, הם יהיו שם, ואני לוקח ממך את הרוח ושם עליהם, מאציל עליהם את הרוח. ונסו איתך למסעם ולניסה אתה לבדיך. דרך אגב, יש מחלוקת בתנאים בסנהדרין. האם הסנהדרין זה 70 כולל משה, או 70 ומשה על גביהם? האם יש לך איזו הברקה? מה שורש המחלוקת? שוב, האם בסוף ישנם אחרי הכל 71 או 70 כולל משה? האם הוא כלול ב-70 או לא כלול ב-70? אם זה כלול ב-70, אז מה? אם הוא כלול ב-70, אז הם באמת, הם סגנים שלו, כאילו. הם כולם באותה הזה. אם הוא מעל, יש עדיין דרגת משה רבנו, אבל הם כאילו מתווכים. אבל בכל מקרה, איך שלא יהיה, מדובר על איזה שכבת הנהגה חדשה, שסבלו בסבל של עם ישראל, הם יודעים טוב מאוד לחטוף מכות עבורם, מסירות נפש נקרא לזה, והם אלה שאמורים להנהיג את הדור, לשאת איתך במסע העם. ויש גם עוד הצעה, מחר יהיה לכם בשר. מחר יהיה לכם בשר. כי אתם בכיתם וכו', מחר יהיה עד לא יום אחד, לא יומיים, לא חמישה, ולא עשרה, ולא 20, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם, והיה לכם לזרה, יען כי מעשם את השם, אשר יקיר בכם, ותבכו, לפניו ואמור, כמה זה יצא לו ממצרים. ואז משה אומר משפט, הוא אומר, איך אני אתן להם בשר? איך אני אתן להם בשר של 800,000 איש? מה, אתה עושה צחוק על הקדוש ברוך הוא? מאיפה אני אביא להם בשר? מה, משה לא מאמין? ואומר השם אל משה, היד השם תקצר, אתה תראה היקרך דברי, אם לא. לא הבנתי. משה לא האמין? משה רבנו ראה כבר ניסים יותר גדולים מאשר בשר על 300,000 איש. מה זה הדבר הזה? ממתי? זה באמת מוזר. קודם כל הוא אומר, הרוג אותי. את עושה לי, את אומרת, הרוג אותי. אחרי זה, אחרי שכבר יש עושה נדרים, הוא אומר, מה, אתה יש ברוך הוא? נו, לא יהיה בשר. מה קורה למשה?
כאילו גם אם תביא להם, זה לא יעזור.
למה זה לא יעזור?
כי הם רוצים את
האהבה. יפה. משה אומר, מה זה יעזור? הבשר. הבשר הוא לא הבעיה, הוא התירוץ. הרי הם התאהבו את האהבה, לא רצו בשר, מה זה יעזור בשר? יהיה להם משהו אחר. כי באמת, זה לא יהיה פתרון רק לבשר. זאת אומרת, באמת הבשר הזה ודאי לא קצר ידו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה הקדוש ברוך הוא, זה לתקן אותם דרך הבשר. אנחנו תכף נראה. בכל אופן, אומר על זה רשי, רבי עקיבא אומר וכו', היו שני חטאים. חד אחד זה כאן. חד שני זה שימון האמורים. אומר רבי עקיבא, אלא לפי שלא אמר ברבים, חיסך לו הכתוב, ולא נפרע ממנו. זאת אומרת, ההבדל שבין מי מריבה לבין כאן, שפה זה היה באישית, ולא אכילו לשם, ולכן לא היה עונש על זה. רבי שמעון בן מנסיה אומר, חז ושלום, לא עלתה על דעתו של אותו צדיק דבר כזה כך, וכו'. אלא מה כן? אלא הוא אומר ככה, סליחה, אלא ככה, זה בפירה של פסוק כבית, אלא ככה אמר, 600,000 רגלי וכו', ואתה אמרת בשר אתן לחודש ימים, ואחר כך תהרוג אומה גדולה כזאת? אני לא מוכן שיהיה בשר, כי אני יודע כמה יקרה בסוף אחר כך. אתה אחרי תהרוג אותם? ממש לא. וכי שבחך הוא זה? אומרים לו לחמור, לטול קור, סעורי ולחתוכר, משך? ממש לא. השיבו הקדוש ברוך הוא, ואם לא אתן, יאמרו שקצרה ידי. אתה בעיניך השם תקצר? בעיניהם? זאת אומרת, משה רבנו בקיצור, נלחם על עם ישראל. הוא אומר, אני לא רוצה שיהיה להם עכשיו בשר, ובסוף ימותו מזה. אני לא מוכן. הוא נלחם. בסופו של תהליך, בקיצור, נאספים 70 זקנים מאותם זקני העם, והשם מעציל מהרוח על הזקנים, ויקנח עליהם הרוח, והתנבאו ולא יספו. הכוונה, או ולא פסקו, או ולא הוסיפו, תלוי שני הסברים, וישארו שני אנשים במחנה, אותם שניים שהיה להם פתק לבן, שהם כאילו פסולים, יצאו פסולים. שם אחד אלדד, ושם השני מידד. ותנח עליהם הרוח. הכוונה, היו שם 72 פתקים, 70 כתוב עליהם סנהדרין, ושניים ריקים, 70 השתתלו בסוף. אספו שישה מכל שבט, כפו 12-72, שניים מיותרים, הם היו שניים מיותרים. ותנח עליהם הרוח, והמה בכתובים, ולייצאו האוהלה, והתנבאו במחנה, והתנבאו לפי רש"י, לפי חז"ל, התנבאו כל מיני דברים לגבי משה רבנו, שעבר ופג תוקף. והיה רוצנה, ויגד להם, משה, ויאמר, אלדד ומידד, מתנבאים במחנה. רק נאמר, רק מה היה באמת הנבואה שלהם? הם אמרו, משה מת, ויהושע מכניס. זאת אומרת, עבר הדור של משה, נגמר. הם לכאורה צדקו, נכון? בכל אופן, ועוד כמה אפשרות אחרות, גוג ומגוג, לא משנה. בכל אופן, הם הבינו שעכשיו הגיע הדור החדש. אומר הנער למשה, שהוא היה כמובן יהושע, הוא אומר, תשמע, אדוני משה כלאם. ואומר לו משה, שימו לב, המקנה אתה לי. ומי ייתן כולם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. מה אכפת לי שכולם מקנאים? מה אכפת לי שבת נביא מצוין? שכולם יהיו נביא. זה הנבא. משה לא מחפש להיות נביא. מה זה משנה? הלוואי שכולם יהיו כאלה. ומי ייתן כולם השם נביאים. ואז באמת, יש ברוך השם סנהדרין, יש גם סלב על המחנה, ערימות, מערומים כאלה של סלב, אוספים, אוספים, אוספים. הבשר עודנו בין שיניהם, תר נקרא, ואף השם חרה בעם, ויחד השם בעם מכה רבה מאוד. ויקרא את שם המקום ההוא, קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאווים. מסביר קשה. מה שבעצם אנחנו אומרים כאן, שכל ה... מהלך הזה של המתעוננים ואחרי זה המתאבים, הוא תולדה מהורדת מפלס השכינה. לפני כן, עד ויהי בנשוא אהרון זה היה הנהגה ניסית, הכל היה קל יותר. מי ויהי בנשוא אהרון זה הנהגה טבעית, זה קשה יותר, והתופעת לוואי היא טבעית מדי. התופעת לוואי זה רצון לטבעי מדי. בסוף התהליך שוב, שתי תשובות, א', סנהדרין, שירוממו את העם מתוכו, יש עכשיו אנשים שיכולים להרים את העם מלמטה, ולתת להם בשר. הכוונה, יש מקרים שבהם זה לא דבר שהוא מייצג תמיד, לא צריך להשתמש בזה כל הזמן, אבל יש מקרים שבהם עסקנו בזה השבוע. מה הם גנובים עם טקו, זוכרות? יש מקרים שבהם כשדבר הוא חוקי, הטעם הולך לאיבוד כבר. כאילו כל הסיפור היה שהם רצו תאווה. ברגע שאתה כאילו מאפשר להם את זה, זה נגמר. זה, 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 זה מתעדה. אז, אבל בסוף כל התהליך הזה, יש עכשיו שלב חדש, קומה חדשה. והקומה החדשה היא שבתוך הנהגת הלכות, יש גוף חדש, שהוא נקרא סנהדרין. שהוא, או שהוא מכיל את משה בתוכו, או שהוא מתווך בין משה לבין העם. כי זה כבר באמת הנהגה אחרת. משה לא מתאים להנהגת מלכות. לכן צריכים איזה גוף כזה. עכשיו אנחנו צריכים אתגר קטן אחרון, ואנחנו מסיימים. מה שסוגר את הפרשה, זה ותדבר מרים ואהרון במשה. מה קרה? מה אני עכשיו התלבשה עליו? בן אדם מסכן, כאילו, הורגים אותו. לא מסע זמן יותר נורמלי? אם כבר יש לך משהו, זה טענה על ה... על משה ועל הגיסה שלך. למה עכשיו? כאילו כולם עליו עכשיו. גם אלה צועקים עליו, גם אלה עושים עליו, מתאבים עליו, הוא ימות. וגם מרים. מה קרה עכשיו? שמה? משה מת, הלאה. אז האם היא כעסה על משה או על ציפורה?
היא לא כעסה, היא הוכיחה.
את מי הוכיחה? את האישה. חלב לא נכון, לא.
משה.
את משה על אודות האישה. היא אמרה, לא יכול להיות. למה הוא מסכנה? מסכנה גיסתי. מה זה הדבר הזה? מה, רק הוא מדבר עם השם? מה קרה עכשיו שהיא תוארה? הרי מה היא אומרת? ויאמרו, רק אח ומשה דיבר השם? אלא גם בנו דיבר. למה זה עכשיו דווקא? כי רק עכשיו, לא רק משה מדבר. עד עכשיו, רק משה דיבר. מה שקרה הרגע, יש גוף שלם שמקבל שכינה, שהשם יציל שכינה עליהם. אומרת מרים, זהו. עד עכשיו הבנתי שאתה צריך באמת לפרוש מאשתך. אין ברירה. אתה דמות בודדה. רק אתה יכול. עכשיו, כשעברנו שלב, רק בך דיבר השם. הלא גם בנו דיבר. וישמע השם. ויש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ענב כתוב, אתם רואות שם? העניין הוא שהתאווה בסוף הורגת. אבל לפחות לא כל העם מת מהבשר. הייתה שם מכה רבה מאוד, אבל העם ניצל. כי יש לעם עכשיו, בוודאי שצריכות מחאה על השפל הזה. אבל היא לא מחאה שהורגת, מכיוון שהסנהדרין עכשיו, הם ירימו את העם. אז עכשיו כשבאמת משה רבנו ירד מהגדולה שלו, עכשיו הזמן יותר מתאים כאילו להגיד, אוקיי, לא רדנו משה דיבר השם. ואומרת פה התורה, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדם הענב, בכתיב זה עין נון וו, בקרי זה עין נון יוד וו. אומר אור החיים הקדוש, דבר מדהים, מדהים. כתוב הרי שכשמשה יורד מהר סיני פעם שנייה, קרן אור פניו, זוכרות נכון? למה קרן אור פניו? אז יש הסבר שכיוון שנשאר דיו בספר תורה שהוא כתב, אז את הקצת דיו הזה הוא העביר על מצחו, הוא נגב את ה... לא יודע את מה, את הזיעה, ואז מזה קרה נור פניו. שואל הרחיים הקדוש, מה זאת אומרת? אני לא מבין, כשאדם סופר סתם כותב מזוזה או תפילין, הוא צריך לשים דיו קצת יותר מאשר מה שצריך, שלא יהיה חסר. או שאת עושה הוגה, את שמה קמח בזה בשי, שאת צריכה ללוש קצת יותר מאשר מה שצריך. הבנתי. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך לשים יותר דיו מאשר מה שצריך. איך נשאר דיו? אלא, אומר הרחיים הקדוש, הדיו שנשאר זה היוד של הענב. שמשה היה צריך לכתוב שמשה היה ענב, אבל לא היה ענב. אז הוא כתב ענב בקיצור, כמה שאפשר בקיצור. הוא הוריד את היוד. כן. המילה זה עין נון יוד וו. משה כתב את הענב בענבה. נשאר דיו מהיוד שהוא לא כתב, אז קרא נור פניו. אתה מבינה?
בכל מקום יש איזה משהו עם היוד.
היא קטנה. אז פה משה אמר, אם היא קטנה, בוא נוותר עליה פה. פה זה לא המקום להרחיב, כאילו, לכתוב ענב. אז... ואמר השם פתאום אל משה ולאהרון ואל מרים, צאו שלושתכם פתאום, בכוונה זה, כמובן זה כאן כוונה, ואז הם יוצאים, ואז הוא אומר להם, שימו נא דברי, אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו אתוודע. סליחה, אם יהיה נביאכם, פסיק, השם במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. כל נביא זה תמיד במראה או בחלום. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו. הוא מראה ולא בחידות. זה המעלה של משה על פני כל שאר הנביאים. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? סיפור קצר לרב אבינר. לפני כמה וכמה שנים היה רב חשוב שלימד בשביל עטרת כהנים. הוא בין השאר לימד על ספר שמות. והוא לימד, כך הוא הסביר, שמשה היה אדם עם זהות לאומית מוטלת בספק. הוא לא זכר אם הוא מצרי או שהוא יהודי. הוא התלבט. עד שהוא הגיע לסנה ושם הוא הכריע שהוא נאמן לעם ישראל. שמע רב אבינר שהוא רב זכו לדין. ופיטר את הרב הזה על המקום. והעביר סדרת שיעורים. שאחרי זה הפכה לספר עם כותרת קצת לא פוטוגנית. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה. תארי לך כשזה היה הספר היחיד שהוא כתב. אז איך הם קוראים לו אחרי כמה דורות? אומר, מודה לך לדבר בעבדי במשה. זה קצת קשה, נכון? לקרוא למישהו בספר, בשם הזה. אז משה הוא סיפור אחר. אל תיגע. ועל זה משה, השם אומר למרים ולאהרון, ומדוע לא יראתם, איך אתם מפחדים לדבר עליו? הוא לא אותו דבר. למה עכשיו זה חשוב לומר את זה? כי דווקא עכשיו, כשמשה קטן, ישנה אשליה שאולי זה די דומה כבר, אותו דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הזמן, עכשיו זה הזמן לחדד. אל תתבלבלו. זה לא אותו דבר. יש עוד נביאים, 70 זקנים. זה לא אותו דבר. הוא לא באותה רמה בכלל, לא באותה סקאלה בכלל. למה זה עכשיו חשוב לומר שוב? כי כל הפרשה היא עוסקת בנחיתה, כאילו, מעולם של ניסים לעולם של טבע, וגם בפיחות, במעמד של משה, עד רמה של שפר סנהדרין, הוא אומר, אני לא יכול לבד, ויש כבר עוד 70 אנשים. זה הזמן לחדש שאחרי הכל, אין מה להשוות. ומרים מצטרה כידוע, יש פה קל וחומר מעניין, והעם לא נאסף, לא הלך, לא נסע, עד יאסף מרים, וגם יש פה תפילה וזעקה, אל נא רפא נא לה, מכאן החז"ל אומרים, שמי שמתפלל על חברו, אין צריך להזכיר שמו. כי פה הוא לא אמר את השם שלה. הוא אמר, אל נא רפא נא לה, לא צריך להזכיר שמו. לכן גם הלכה למעשה, אנחנו פוסקים להלכה, שאדם מתפלל על מישהו זאת אומרת, נמצא אצלו איתו, הוא לא אומר את השם שלו. כן? רק כשהוא לא נמצא, כדי שאני אכוון, אני זאת אומרת, צריך לומר שם. אבל באמת, אין צריך להזכיר את השם. לכן, אם אני לא יודע איך קוראים לאמא של מי שאני מתפלל עליו, אפשר להגיד את זה גם בלי השם שלו. כך הוא יודע טוב מאוד על מי. עוד פעם? כתוב בהלכה שאם החולה נמצא מול הבן אדם, נמצא איתו, אז בתפילה של האדם על החולה שנמצא איתו, אין צריך להזכיר שמו שנאמר, אל נא רפא נא לה.
ואם אני מכירה אבל לא לידי? אני מכירה את החולה?
אז אני אומר, אז אפשר להזכיר כדי לכוון, שאני אכוון יותר. אבל זה לא משהו שבלי השם, הוא לא יגיע לכתובת הנכונה. אל דאגה, אז הוא יודע למצוא כתובות. כן.
קצת חוזר אחורה, אבל אולי גם הרב אמר מצפתי. כשמשה אומר למה
הראות
עליו דחה וכל זה כאילו נשמע קצת מוזר, כי משה רבנו הוא הכי בשביל עם ישראל, גם כאילו גם בזה שאומר אם עין מכנינה וכל הקטע הזה, זה לא נשמע קשור למשה רבנו כל המשפטים האלה,
כן, אובדנות. אז האמת היא שזה בדיוק הפוך, זה אובדנות אבל לטובה. משה אומר בהנהגה החדשה של מלכות, של טבע, אני באמת לא מתאים לזה. אני צריך עוד גורם מתווך שיוכל להרים אותם. עובדה שהם הגיעו לתאבות. וכל עוד היה שם תפארת, במן, הכל היה מצוין. ברגע שעברו למידה של טבע, אני באמת, אין לי את היכולות, ההתאמה, כדי להרים אותם. צריכים מישהו מלמטה שירים אותם. זה הרבה, הרבה קורה, שוב, גם בסניף זה קורה. יש מדריכה מעולה, מעולה, מעולה. היא הגיעה בכיתה י' כשהיא מגיעה לכיתה י' ב' היא מיתולוגית והכל. אבל צריכים מדריכה צעירה יותר, שתבין את הראש הזה של החניכות שלה, כי הרי היום, כל שנה, זה דור חדש. את כבר סבתא רבקת שאת... אז הכל דבר יפה, את בסדר והכל. אבל צריכים מישהו שהוא מבין את השפה בכלל. משה אומר, אורגן נהוג, הוא אומר, אני רוצה את הדור החדש. אני דורש שיהיה פה דור חדש, והעובדה הראיה, זו התשובה שלו. התשובה הייתה סנהדרין. אז אם כן, רק...
הרב, הפסוקים האלה של
ההראות המזכירים מבחנה. נכון, נכון. זה דבר דומה, נכון. זה התחת זרים כלפי מעלה. היא עתיכה כתוב. צודקת. נסכם ברשותכם את המהלך של הפרשה. הפרשה נקראת בעלותך. היא מתחילה באיזה מהלך מלמטה למעלה. הכהן... מטיב את הנרות, מעלה, הלווים מונפים בעבור בני ישראל, פסח שני, מסתיים בענן בחצוצרות, שכאילו אל תעוף על עצמך מדי, והחבר איבן סוהרון, שם ספר מגיע, ממש דורך כבר ארץ ישראל, כמובן קצה המחנה כבר נמצא בארץ, שם יש משבר גדול שמתעוננים, ואחרי זה מתאבים, וההנהגה הולכת להיות הרבה יותר עממית, דווקא בגלל שבאמת יש פה שינוי של ההנהגה מלמעלה למטה, אז צריכים הרבה יותר הנהגה שמחוברת למטה. ודווקא בסוף התהליך הזה, שוב, יש איזה מין תזכורת כזאת, עצור כאילו, לא כן עבדי משה. אל תתבלבל. זה לא שהסנהדרין הם כמו משה רבנו, ממש לא. דרגה אחת מעל, קצת כמו הענן, אל מול כל מה שאנחנו אמרנו קודם, שהעם ישראל ומלמטה והכל, אבל עצור שנייה אחת, בלי בלבולים. אז השם של הפרשה הוא מאוד מתאים לפרשה. מאוד מתאים. מה הייתה השאלה הבאה הייתה? נכון, שהארון לא שינה. נכון? אז נא... כן, כתוב, ויעש כן הארון, אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. משפט מרוח בעצם אומר חידוש עצום שאהרון לא שינה. למה שישנה? זו השאלה. בסדר, מקובל עליכם? שבת שלום. נא א' לנסוע בזהירות רבה. על פי כל אמצעי הזהירות, גם הבטיחותיים וגם הביטחוניים וגם הבריאותיים. ב' לכבד הורים מכל הלב, כי אם אנחנו כנראה, כמו שאתם החלטתם, אנחנו הולכים לעוצר קטן, של שבועיים. אני יודע שמכתוב, בלי נדר, עד ליום ראשון, איזשהו מתווה כזה או אחר, שאנחנו נוכל ככה להיות יותר מיושרים. כדאי להביא דברים לשבועיים, וכדאי לבוא מראש עם אור עצום בעיניים. זה לא עונש. זה זכות גדולה. ואני אומר שוב, אני ממש מקווה שההשתדלות שלנו היא תועיל. אנחנו נוכל בעזרת השם לסיים את השנה בשמחה וטוב לבב. אז אנחנו בשבילה מקווים כנראה יותר כאן, בעזרת השם. יהיו חריגים, אני אנסה ככל האפשר. שוב, אני מאוד מאוד מעריך כמובן, ואני לא הולך ללחם. אנחנו רק נעשה את זה בצורה שהיא נכונה. עם הגבלות כאלה לכאן, גם לכאן, בשטחים הציבוריים וגם בנסיעות. נא לשמור היטב היטב על המרחקים והיגיינה עכשיו בסוף שבוע, כדי שנוכל לחזור כמו שיצאנו, שם בריאים ושלמים. שבת שלום ובורך, בשורות טובות.